מה ענייננו? אז ככה, אנחנו למדנו, בוא נזכור, זה היה לי בשנה שעברה, זה היה, לא? בוא נזכור, אנחנו למדנו ככה, ולפני הרבה שנים דיברנו קצת על תורה שבכתב, נראה לי, לא? קצת, מישהו זוכר בכלל? היה שיעור? אנחנו למדנו קצת על תורה שבכתב, וכבר הסברנו שמשה רבנו נתן, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את התורה, משה רבנו הרים, הביא את התורה לעם ישראל, ואז יש שרשרת הקבלה. לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל דיברנו קצת על תורה שבכתב, מה המשמעות של תורה שבכתב, קצת בא להסביר את תורה שבעל פה, את תורה שבעל פה בא להסביר את תורה שבכתב, בסדר. עכשיו אנחנו רוצים בעצם להגיע להשתלשלות עצמה. כל המטרה של השיעורים האלה, הדיבורים האלה, זה השתלשלות. זאת אומרת, להשתלשל. איך זה משתלשל? ממשה רבנו, אז דורנו אנו. אז בשביל זה צריך להכיר אנשים, ולהכיר תקופות, ולהכיר היסטוריה קצת, וזה בעצם המטרה שלנו. עכשיו ככה, בזמן משה רבנו, אז אמרנו גם זה, אני חושב שהסברתי, בזמן משה רבנו לא היו ספקות בכלל. אולי אפשר להביא כיסאות לפה אולי. חבל שזה, מה? שתדחסו שם. טוב, בקיצור יש פה מקום. אז הרעש הזה זה המזגן? זה מטוס ככה מזלת, מה? כן, בוא לי ידי, בוא. תביא כיסא, בוא. טוב, עכשיו, מה היה בזמן משה רבנו? בזמן משה רבנו זה לא בעיה, זה לא הרבה שנים, זה 40 שנה. מה היה? בין השנים 2448 ל-2488 שנכנסו לארץ, לא היו בכלל בעיות. אם הייתה להם בעיה, אז היו הולכים לשאול את משה רבנו. היו שואלים אותו, הוא היה נותן את התשובה. אם הוא ידע את התשובה, בדרך כלל ידע תשובות. טוב, יש לפעמים הוא לא ידע את התשובה, אז מה הוא עשה? הוא שאל את השם. שאל אותו, הוא אמר לו מה קורה עם בנות צלופחד, אז אמר לו כך וכך, בסדר, אז גמר. אז כל תקופה, כל התקופה של 40 שנה במדבר לא היו בעיות. מתי התחילו הבעיות? מתי התחיל בעצם התורה שבעל פה להוות איזשהו משהו שהוא קובע את ההלכה לדורות? זה מזמן יהושע. כתוב בפרקי אבות שמשה, כן, קיבל ומסר ליהושע. אז יהושע קיבל את המושכות, גם של ההנהגה המדינית וגם של ההנהגה הרוחנית, ויהושע הוא גדול הדור, הוא המנהיג. עכשיו, הוא בהתחלה, ויש מדרש כזה, זה גמרא בתמורה בתת זין, שם כתוב שבימי אבל משה, בימי אבלו של משה, נשתכחו 3,000 הלכות. ההלכות האלה נשתכחו, ואז באו ליהושע בן נון, והוא אמר, יאללה, קדימה. אמרו לו, אתה המנהיג, אנחנו מכירים מנהיגים, אנחנו מכירים את משה רבנו. אהרון נפטר, משה רבנו נפטר, מרים הסתלקה. אז עכשיו תורך, אתה מנהיג, תשאל את הקדוש ברוך הוא מה הדין. ואז בעצם עם ישראל מבין שנגמרה התקופה הזאת. אין כבר משמיים, היה טווח ביניים שמשה רבנו היה מתווך בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בהלכה, וזה נגמרה התקופה הזאת, נגמרה התקופה. מה זאת אומרת? שעכשיו אנחנו הולכים להכריע את ההלכה רק בארץ. אין כבר גורמים שממיים. אי אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא, מה עושים בנות צלופחד? טוב, בנות צלופחד זה כבר ידוע, אבל מה עושים עם, לא משנה, X? אין דבר. אין X ואין Y, זה נגמר הסיפור. עכשיו אתה צריך להכריע. זאת אומרת, אז איך מכריע? בסדר, כשמשה רבנו היה בחיים, אז לא הייתה בעיה להכריע, הקדוש ברוך הוא היה מכריע. אבל עכשיו איך מכריעים? איך מכריעים? נו, מה אתה אומר? איך מכריעים את ההלכה?
עם
עצמה. מה? זה קשקוש. מה עוד?
נדגים על מידות.
יפה. זה לא קשקוש. זאת אומרת, יכולתי עם האצבע, נדגים על מידות, אבל זה לא קשקוש. בכל אופן, זה, בנדגים על מידות, אנחנו, החכמים, הם יכולים לחשוב על פסוקים, להסתכל, ולהבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, יש דברים שנלמדו בחז"ל על ידי פסוקים. על ידי פסוקים, השוואה בין פסוקים, ומה שאנחנו קוראים י"ג מידות. אבל מאיפה הי"ג מידות האלה?
משה רבנו הביא אותם.
שר בן מביא את זה. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותו את זה?
ככה
לא יש, אתה לא יודע, אני שואל, מה אתם אומרים? לא, לא חשבתם על זה הפעם? שאלות לא כל כך קשות. כן, טוב, אז בוא נגיד, אתם ידעתם את זה ולא רציתם להגיד, אז אני אגיד לכם, תשמעו, אנחנו, זה דבר פשוט, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, חוץ מהפרטי מצוות, הוא נתן לו כללים. יש הרבה כללים שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו. שני סוגי כללים יש. אחד זה י"ג מידות, שזה דברים סברתיים שאפשר להפעיל בתוך התורה. הדבר השני זה דברים שאין להם שום היגיון סברתי. מה למשל? למשל אמרו שיש דברים, זה הלכה למשה מסיני. כמה זה כמות אוכל, ככותבת הגסה. שיעורים זה הלכה למשה מסיני. מה זה השיעורים? כביצה, כזי. זה אדם מתחייב אם הוא אוכל כביצה או כזי. מאיפה יודעים את זה? זה הלכה למשה מסיני. למה זה 400 או 2000 ממה? כל הדברים האלה זה הלכה למשה מסיני, אבל אין לזה היגיון. יכולתי להגיד שאוכל זה 4 ביצים. אמרו 3 ביצים. לא משנה. אז כל השיעורים האלה זה הלכה למשה מסיני. אבל מצד שני יש לנו גם כללים. הכללים האלה הם כללים של סברה. אדם יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו הולך ללמוד מסברה. לומד פסוקים, חושב על הפסוקים וכו'. אז זה עיקר עבודה של תלמידי החכמים בכל הדורות. אמנם היום אין לנו לימוד מסברה של י"ג מידות, אני אסביר את זה בהמשך, אבל בכל אופן בתחילת דרכם של הגדולי ישראל, יהושע והנביאים והזקנים, זקנים ונביאים, זה היה עיקר הלימוד. עיקר הלימוד על ידי י"ג מידות. יפה. עכשיו תראו, איך פוסקים הלכה? איך פוסקים הלכה? אז למדו ממשה רבנו את הפרטים, למדו את הכללים, והתחילו להתווכח. כן, אבל להתווכח אין איזה סוף. אז על זה יש דין בתורה, שהוא דין ידוע, מפורסם ופשוט, שהולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. עכשיו תקשיבו טוב, פחות או יותר 900 שנה, אנחנו היום לומדים משהו של 900 שנה בשלושת רבי שעה. זה צ'יק צ'ק. 900 שנה, אחר כך זה הסתבך, זה ייקח הרבה זמן, אבל 900 שנה, בעצם יהושע קיבל את המושכות, העביר לעוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו. הייתה חלוקת הארץ, היו לכל שבט בית דין, ולפעמים בבית דין הזה לא ידע את התשובה, הלכו לבית דין יותר גדול, לסמכות עליונה, ובסמכות העליונה דיברו גדולי ישראל, תלמידי חכמים, אבל בסוף היה צריך להכריע. איך היו מכריעים? על פי הרוב. היו שואלים שאלות, כל אחד היה מביא הוכחות, מסברה, מפסוקים, מתקדימים, מפסקים קודמים, ובסוף היו אומרים, מי בעד, מי נגד, היו סופרים, ובזה הייתה נפסקת ההלכה. דרך אגב, התקופה הזאת היא תקופה ארוכה, של הרבה שנים, שבתוכו יש בית ראשון, כן, בבית ראשון, ודאי זה היה ככה. הרי הסנהדרין ישבה בלשכת הגזית, ושם היו בתי דין בערים, היו בתי דין בשבטים, וכשהבית דין בעיר לא ידע את התשובה, היו הולכים לבית דין של השבט. אם השבט לא ידע, או זו הייתה שאלה חדשה, היו הולכים לבית דין הגדול. בית דין הגדול ישב בלשכת הגזית, ישבו בלשכת הגזית, ודנו בדברים. דנו, בסוף לא הגיעו להסכמה, כי כל בן אדם יש לו שכל אחר, יש לו ראש אחר, יש לו הבנות אחרות. אז מה הם עשו? הם הצביעים. ולפי הצבעה, ככה הייתה הלכה. טוב, תשאלו, מי אומר שזה נכון? אז כבר דיברנו על זה. אין נכון ולא נכון. בהלכה זה לא כל כך אכפת לי אם זה נכון או לא נכון. זה קצת מוזר לשמוע את זה, אבל זה ודאי האמת. שזה לא אכפת לי אם זה נכון או לא נכון. העיקר שזה הולך לפי החוקים של התורה. חוקים של התורה זה שאי אפשר לשאול את הקדוש ברוך הוא. יותר מזה, אי אפשר אפילו לשאול נביא. אם אני הולך לירמיהו, ירמיהו היה לו בית דין?
לא,
מה זה? בוודאי שכן, כתוב ברמב"ם. ירמיהו בית דינו? ישעיהו היה לו בית דין? כן, כתוב ישעיהו בית דינו. אז איך זה יכול להיות? לא, ישעיהו היה תלמיד חכם ענק, הוא גם היה נביא בשעות הפנאי, זה לא היה עיקר עיסוקו. זאת אומרת, הוא היה תלמיד חכם שדן בתורה, ולפעמים אמרו לו, לך תגיד לעם ישראל, רוני הקרא לא ילד. בסדר, מצוין. הוא היה גם נביא. הוא היה ברמה כל כך גבוהה שהוא גם היה נביא. הוא לא היה רק סתם תלמיד חכם עצום, הוא היה גם נביא, בסדר, היה מגדולי הדורות. אבל ישעיהו לא פסק אף פעם הלכה בנבואה, הוא לא שאל את השם, אז מה עושים במקרה כזה? אין דבר כזה. מאז שמשה רבנו הסתלק, נגמר, נסתם המעיין הזה. עכשיו זה רק על ידי כוח אנושי. אבל ישעיהו גם היה בן אדם, הוא לא היה רק נביא, הוא גם היה, הוא היה בן אדם נביא, אז הוא היה חושב, היה לו גם סברות של תורה, כל הדבר הזה התקדם, וככה דוד הוא בדינו ושלמה הוא בדינו. זה כתוב ברמב״ם בפירוש, אני לא יודע אם קראתי לכם את זה, קראתי לכם את ההשתלשלות של הרמב״ם? קראנו את זה בכלל? לא אכפת לכם, כאילו לא זוכרים בכלל מה אנחנו מדברים עכשיו. מה?
דיברנו
על זה קצת, כן? הרמב״ם כותב את זה בהקדמה ליד החזקה. דרך אגב, הכוזרי במאמר ג' עושה את אותה עבודה. אז אני אקרא רמב״ם, זה יותר פשוט. יהושע, תלמידו של משה רבינו, מסר את התורה שבעל פה לזקנים, אחר כך שמואל, אחיה השילוני, אלישע, כן, הכל כתוב. אלישע קיבל מאליהו ובית דינו, אחר כך היה הושע ועמוס וישעיהו, ישעיהו קיבל מעמוס ובית דינו, מיכה מישעיהו ובית דינו, יואל, ברוך בן נריה, עזרא. קיצור, הרבה מאוד אנשים עד עוד מעט אני אסביר. אבל בכל אופן, בתקופה ארוכה מאוד היו בתי דין, בית דין שהיה מקובל בישראל, מקובל שהוא הסמכות העליונה, הבית דין הזה הוא הסמכות העליונה, וכשהיו שאלות ובעיות הכריעו על פי רוב. זה חידוש שצריך להבין אותו, זה לא כזה חידוש, אבל זה צריך להבין אותו על בוריו, בגלל שהיום למשל חסר לנו בהחלט את הפונקציה הזאת. אם היה סנהדרין, אז הדברים היו מתנהלים אחרת. טוב, גם זה צריך ללמוד, אבל זה עוד בעזרת השם עוד נגיע בהמשך. אבל כרגע אנחנו מדברים על תקופה מאוד ארוכה שגדולי הדורות הם, היה להם בית דין, ובית דין של סמכות על כזאת, והם פסקו את ההלכה. אז מה הם עשו, כל הגדולים האלה? הגדולים האלה הם עשו תקנות. זאת אומרת, בתורה שבעל פה יש עוד חלק, זה נקרא תקנות או גזרות או סייגים. עשו תקנות, למשל יהושע יש תקנה של רכוש בין היחיד לציבור, כן? 14 תקנות תיקן יהושע שנכנסו לארץ, שאי אפשר לזרוק את הזבל, שלא צריך ללכלך את רשות הרבים. זה תקנות של יהושע, זה תורה שבעל פה, שמת מצווה, כאילו כל מיני דברים כאלה, זכויות הפרט מול הרבים, המון דברים יהושע תיקן. למה משה רבנו לא תיקן את זה? כי הוא לא נכנס לארץ. ברגע שנכנסו לארץ, אז יהושע היה צריך לתקן דברים מסוימים. בוא נגיד דוד המלך, כן, חלוקה של השלל, זה דוד המלך תיקן. זה תקנות של תורה שבעל פה, זה מחייב את כל ישראל. זה כמו הלכה כזאת, ודאי לא הלכה מדאורייתא, זה לא כתוב בתורה, אבל זה ודאי דבר שהוא מחייב את כל ישראל. טוב, אז אני מסכם. בינתיים מה שראינו, דברים פשוטים, אנחנו מכריעים על פי הרוב. לכל דור יש את הבית דין שלו, ולאט לאט זה מתקדם. כן, כתוב בגמרא, לא זוכר, כתוב בגמרא שבמשנה באבות כתוב יהושע, למי הוא מסר יהושע? לזקנים, נכון? שואלת הגמרא, למה לא נתפרשו שמותם של זקנים? להגיד לך שכל הזקנים האלה הם כמו משה רבנו בדורו. למה? כי זה הסמכות. ומדור לדור מסרו לאנשים שהיו מקובלים בעם ישראל, שם הגדולים. הם הגדולים ביותר, והם עושים את ההכרעה ההלכתית לפי ראות עיניהם. בסדר, עד כאן אתם איתי חבר'ה? הכל פשוט, דברים פשוטים.
יש פעמים, אבל נכון, יש פעמים שלא הולכים לפי הרוב, כאילו פעמים אחרי לא יודע שזה בסברה, צריכים לשמר. יש פעמים, יש משניות שרבנן אומרים ולא תמיד פוסקים כמו רבנן.
אתה מדבר איתי על משניות, אני לא מדבר איתך על משניות.
לא, בסדר, לא, כי הרבה גם דוגמה מגמרות, אז לא הבנתי.
לא הבאתי דוגמה ממה. אמרתי שהגמרא אומרת שבכל דור היה בית דין כזה שהיה שקול כמו שרבנו בזמנו. משניות זה סיפור חדש, סיפור אחר לחלוטין. זה סיפור שאנחנו מדברים אחרי חורבן הבית, אחרי פיזור הסנהדרין. כן? אני לא יודע אם בכלל אם אתם מרושתים על הזמנים, אבל ב-70 לספירה הנוצרית, אנחנו עכשיו 2015, לפי הספירה של הנוצרים, אבל ב-70 לספירה נגמר הסיפור. וגם 50 שנה לפני כן גלתה סנהדרין. בקיצור, פחות או יותר בתקופת האפס, תרתי משמע, אנחנו הגענו לסוף של הנבואה. זה נגמר. לא הייתה נבואה בבית שני, לא היה סנהדרין, לא היה רוב, אנשים התפזרו. מה שעשה רבי לאחר מכן באושה בסביבות שנות ה-170, לספירה, זה סיפור חדש שצריך ללמוד אותו, אבל אנחנו בכלל לא שם. אנחנו עדיין בתקופה שיש מלכות בישראל, יש שופטים, כן, אם שמתם לב, אז אמרתי פה אלישע, הושע, עמוס, יואל, ירמיהו, יש פה אנשים שהם שמואל, שהם גם שופטים וגם צדיקים וגם הם דנים את העם, אבל הם גם מכריעים את ההלכה בכל הדברים שהתחדשו. גם לא נשלה את עצמנו, ב-900 שנה האלה כמה פיתוחים טכנולוגיים היו בעולם, שהכל צד ושל, וצריכים להחליט דברים. המהפכה הטכנולוגית, המהפכה התעשייתית שהייתה בסביבות 1850 בעולם המערבי וקידם את העולם בטירוף ב-150 או 180 או 200 שנה האחרונות, זה דבר שחדש. אז העולם לא כזה התקדם כל כך מהיר, במשך 1,000 שנה לא זז יותר מדי. היום יש לנו מטוסים, יש לנו מיקרוגלים, יש לנו טלפונים, יש לנו תקשורת, יש לנו רפואה שהיא מאוד מאוד מתקדמת, יחסית, ודאי שהכל יחסי לי, אבל זה כל הדברים האלה, צריכים לתת תשובות הלכתיות לכל הדברים. כן. כן, אני מדבר על זה, אבל זה לא כרגע. אתה אומר לא פוסקים משמיה, ואתה אומר, אבל יש שפסקו משמיה. נכון? זה מה שאתה שואל. טוב, מלא, אני לא יודע אם אתה יכול לספור לי על יד 1-5, לא בטוח שאתה יכול. לא כל בן אדם שאומר שלו רוח הקודש זה גם נכון. זה הכי קל להגיד שיש לי רוח הקודש, אבל זה לא בטוח שנכון. נו, אז על מי אתה חושב בדיוק? יפה, אבל רבי יוסף קארו זה הדוגמה הכי פחות טובה. חיכיתי שתגיד את זה, ולכן אני מבסוט. למה אני מבסוט? כי רבי יוסף קארו היה לו מגיד. כשנלמד על מרן רבי יוסף קארו, אבל אני חייב לענות, אז אני עונה לך, זה יצר הרע שלי, זה חשוב. אבל רבי יוסף קארו היה לו מגיד. מה זה המגיד הזה? היה לו בן אדם, לא יודע בן אדם, מלאך, לא יודע, חצי מלאך, חצי בן אדם, לא יודע, לא ראיתי. אבל היה אחד שהיה בא אליו, והיה מדבר איתו, משמיה. כן, זה נכון, מה שאתה אומר. אבל, והוא אפילו כתב יומן, רבי יוסף קארו כתב יומן, יומן, מה יומן? יומן המגיד, קוראים איזה מגיד משרים, ספר קטן, שהוא כותב ביומן, הוא כותב היום, ביום ג' טבת, בשנת כך וכך, אמר לי המגיד, טרם טרם טרם, כך, ואמניתי לו, אמרתי לו, הוא כתב יומן, אבל במקום יומן של שטויות, איפה הלכת לבלות, וזה, ואיזה סרט ראית, אז הוא כתב את זה של המגיד, בסדר עד כאן? אבל, במגיד משרים אין הלכה אחת, לכן זה לא דוגמה טובה. זה נכון שלמרן רבי יוסף קארו היה לו מגיד והוא כותב על זה, אבל הוא לא דיבר איתו בהלכה, לכן הדוגמה שלך היא לא נכונה. אתה מבין מה אני מתכוון? דיבר איתו בדברים של קבלה, כל החלק הזה בכל מקרה אין לנו, נגנז על ידי שני תלמידים, לא משנה עכשיו את כל הסיפור מרתק, אבל בסופו של דבר נגנז. אז מה יש לנו? יש לנו כל מיני דברי מוסר. למשל, יום אחד, אני מקדים את המאוחר, אבל אם כבר הזכרת, למשל, זה, רק לחשוב על זה, אני, כל פעם אני מתעלף במקום. למשל, פעם אחת כתוב שהמגיד לא בא. אז רבי יוסף קארו חיכה, 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 לא, הוא לא בא. אז למחרת הוא בא. אז הוא אמר לו, תגיד לי, איפה היית אתמול? זה לא בדיוק ככה, דיבר איתו, כן? אבל אני מפשט את זה. הוא אמר לו, תגיד לי, איפה היית אתמול? אז המגיד אמר לו ככה. הוא אמר, אתמול, אכלת צנון אחד מיותר. אז ראיתי שאתה נמשך למותרות, אז לא באתי לך. צנון. הבנתם מה שאני אומר? זה מדרגות? כן? מה יש מותרות בצנון? זה לא הבנתי. טוב, זה היה המותרות של רבי יוסף קארו. אבל, עכשיו, זה היה סוגריים, כי זה...
הבנתי בדיוק. מה זה היה המגיד?
המגיד זה משהו מלמעלה, שמדבר איתך כמו נביא, אבל זה פחות מנביא.
אבל זה היה בחלום כאילו? זה
לא היה... לא, לא, לא בחלום, לא בחלום. לא,
בערך. הוא פגש אותו כאילו, ממש, פנים פנים?
לא, לא, לא יודע, הוא דיבר איתו. הוא דיבר איתו, זה, הוא שמע קול, שאומר לו, תשמע, מה קורה, מה... דרך אגב, את המגיד הזה הם שמעו כבר בטורקיה. אתם מכירים את הסיפור הזה של המגיד בטורקיה? בטורקיה הם למדו בליל שבועות, הרי ישבו בטורקיה, כל החבורה הקדושה הזאת, אלשך הקדוש ורבי שלמה אלקבץ, בחדודי, כן, שמעתם? ורבי יוסף קארו והספר החרדים, הם ישבו, הם היו חבורה מאוד מאוד מיוחדת, מגובשת, למדו תורה, פתאום שמעו קול, אמר להם, מה אתם עושים פה? תעלו לארץ ישראל. אין, זהו, נגמר. לארוז מזוודות, לעלות. זה, עלו. הראשון היה רב שלמה אלקבץ, למחרת הרס את המזוודות, עלו לצפת, היה סיפור גדולי ירושלים, עלו לצפת, ורבי יוסף קארו הגיע לשם, שם הוא כתב את השולחן ערוך. בטורקיה הוא כתב את הבית יוסף.
זה מבחוץ?
מה?
בדימן הגאון מבינה שרצו כאילו לגלות לו והוא סירב.
נכון. אבל מה כתוב שם? במאי סירב, רב חיים מוולוז'ין מספר, שרצו לגלות סודות התורה. מי אמר שזה הלכות? וחוץ מזה הוא אמר שהוא לא רוצה. אז איזה הוכחה יש לך? אז בינתיים שתיים, נכשל. שתיים אפס לטובתי. אמנם יש דוגמה אחת שהייתה לטובתך, אבל לא אמרת אותה, שזו הדוגמה הכי חשובה. אבל בגלל שלא אמרת, אז אני לא צריך לעזור לאויב. אז בשלום, אז אני אסביר. יש שוט שנקרא שוט מן השמיים. זה מאחד מבעלי התוספות. אז הוא באמת, זה השוט. הוא אומר שלום, הוא שאל בחלום, מה נכון? תפילין של רבנו תם או תפילין של רש? וקיבל תשובה. מה התשובה? נעשה הצבעה. מי אומר? לא, זה כתוב, לא צריך זה. מה התשובה? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה לא פותר לנו את הבעיה. אבל זו דוגמה טובה. זו דוגמה טובה. ובאמת, מהשוט מן השמיים, שזה הדרך חלום, היו הרבה מאוד מתנגדים. ואף פעם לא פוסקים כמוהו אם הוא לבד. כי חזי להצטרוף, כן, אבל גם הוא גם חלם על זה, אז גם אפשר לך. אבל להגיד שזה מכריע להלכה, שום פנית אופן. בסדר? זה שלושת הדוגמאות הידועות. כן, אבל זה לא הלכה שם, זה כל מיני דברי מוסר, דברי דברים. הלוויליהו זה חשוב, אבל זה לא... טוב, בוא נסגור את הסוגריים. הלאה. איפה אנחנו הגענו? הגענו... דיברנו על הסנהדרין וכו' וכו'. עכשיו אנחנו רוצים לדבר... מה? 900 שנה פחות או יותר.
מי
מ-2400... לא, לא מתחילת העולם. מי... כן, כן, כן. מהכניסה לארץ פחות או יותר 900. 900, 900 פלוס שנה, אני לא מדייק פה יותר מדי.
מי חייתם את התקופה הזאת?
מה?
מי האחרון?
הנה, בבקשה. כתוב בפרקי אבות. נו, איך כתוב? משה קיבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע. ישוע לזקנים. זקנים? נביאים. נביאים עוד פעם. נביאים שאף אחד לא יתבלבל. נביאים זה לא ירמיהו חלם על איזה הלכה. בחיים לא. ירמיהו יש לו בית דין, כי ירמיהו הוא תלמיד חכם. הוא לא רק נביא, הסברתי את זה, כן? נביא, אפשר גם להיות נביא, גם להיות תלמיד חכם, זה לא בטוח בכלל. אבל הוא גם היה נביא וגם היה תלמיד חכם. לכן, הוא מסרה לזקנים, לנביאים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. בבקשה. יפה. ואז שמעון הצדיק היה מהאחרונה, כן? מהאחרונה אנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה, פחות או יותר, 450 שנה לפני הספירה, אני מדבר ב... יותר קל לדבר בספירה, כי הרגע אני אתן את תאריכים עבריים, זה מסובך. אבל בסדר, זה פחות או יותר, תעשו את מי שלא מתנגד לזה, שיעשה את התרגום הסימולטני, אני לא יודע לעשות. בכל אופן, אנשי כנסת הגדולה זה משהו מיוחד. מה זה אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה, המקור של השם הזה הוא בירושלמי. שמה? שהחזירו גדולה או גדולה ליושנה. זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה הם היו כנסת גדולה. כמה אנשים היו בכנסת הזאת? 120. לכן זה פה, זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? יש גם רשויים שם, מוחלטים, הערבים, אבל אני מדבר פה על הרעיון של הדבר. זה נקרא כנסת, כנסת, והם היו... גדולי עולם, התקופה הזאת נמשכה זמן, זה לא היה שנה, היו זמן, נגיד, עזרא ונחמיה, עזרא הוא היה חבר, הוא אנשי כנסת הגדולה, אבל עוד מעט נראה מה הם עשו. ולא היה להם עוררים. אחרי שהם עשו את זה לנביאים, ונביאים, זקנים, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. מסרו את התורה לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה המשיכו להתנהל פחות או יותר באותה דפוס, אבל אנשי כנסת הגדולה עשו כמה דברים שעד היום זה נתן את אותותם. בואו נסביר את זה. הדבר הראשון, שהוא אחד הדברים הכי מרכזיים, זה חתימת התנ"ך. בואו נבין. התנ"ך יש לנו בינתיים, חמישה חומשי תורה זה ממשה רבן. אחר כך יש לנו את יהושע כתב את ספרו, יש לנו שופטים, יש לנו מלאכים. ויש לנו, כן, שמואל, מלכים, שופטים מלכים, אחר כך יש נביאים. נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, אבל מה נכנס בפנים? הרי באותה תקופה אנחנו בתקופת בית ראשון, או עדיין בית ראשון עומד על תילו. אז יש נביאים, מי מכניסים בפנים לתוך הספר הזה? משלי, קהלת, קהלת יש מחלוקת, נכון? גמרא בבא בתרא אצלנו במסכת בי"ד, מחלוקת בבא בתרא הזה, בפנים או לא בפנים? צריך להכניס או לא צריך להכניס? יש פה המון המון שאלות. מי חתך את זה? מי סגר את הספר שקוראים לו תנ"ך? מי סגר אותו? אנשי כנסת הגדולה באו, דנו על כל ספר, שאלו כל השאלות, ביררו על כל מחבר, ואמרו, זה ספר קודש. זאת אומרת, עד אז לא היה לנו תנ"ך אפילו. מה היה לנו ביד? מישהו היה קונה ספרייה יפה כזאת, 8 עמודות, מה היה שם בפנים? 5 חומשי תורה. דרך אגב, אין דפוס, כן? מי שחושב שיש דפוס, אין דפוס. הדפוס זה... אתה היה דפוס? מי אמר אחרי? מה זה? תלמידי הגרא הדפוס? זה בערך מאוד לפי דבריי. מה? בגלל לא יודעים. לא אומרים, לא יודעים. דפוס 1475. הגרא זה 300 שנה אחר כך, זה בכל אופן. 1475. דפוס הראשון בגרמניה. המציאו את הדפוס. אבל עד אז הכל היה בכתב יד. לכן אם אנחנו מדברים עכשיו על 500 שנה לפני הספירה, זאת אומרת מינוס 500, אז אתם מבינים שאין דפוס. אז מה היה בספרייה? מה היה בספרייה? 5 חומשי תורה. זהו. באו אנשי כנסת הגדולה והם אמרו, רגע, זה לא יכול להיות. זה קודש או לא קודש? משלי זה קודש, אבל היו דברים אחרים. בן סירה, למשל, זה ספר שהיה קיים, משלים כאלה, אמרו, זה לא נכנס לכתבי הקודש. למה? אתה צריך ללמוד את זה, לא משנה. יש ספרים שהם נקראים חיצוניים לספרי הקודש, אז אין להם קדושה של ספרי הקודש. אבל הספרים האלה, זה ספרים קדושים. מי חותם את התנ"ך? שנייה. מי חותם את התנ"ך? אנשי כנסת הגדולה. יש? זה דבר עצום. לחתום זה אומר שהיה צריך הסכמה של כל העם. ולכן הכנסת הזאת של 120 איש תלמידי חכמים מובהקים שהיה בעם ישראל, הם היו הסמכות על, והחליטו דברים מאוד מאוד גורליים למען כלל ישראל. עוד מעט אנחנו נראה עוד דברים שהם עשו. כן, רצית לשאול משהו?
הם גם עשו את החלוקה של הפרקים והפסוקים?
לא להגזים. החלוקה של הפרקים והפסוקים זה סיפור בפני עצמו. גם פסוקי התורה, חלוקת הפרקים היא חלוקה נוצרית, היא לא חלוקה יהודית בכלל.
מי עשה את זה?
הכמרים עשו את זה. מתי הם עשו את זה? הרבה יותר מאוחר. אבל בשביל זה צריך להסביר מה הייתה ההשפעה של הנוצרים, וזה אנחנו, בינתיים אין נוצרים, כי ההוא נולד באפס, תרתי משמע. אבל הבעיה היא שאנחנו עדיין 500 לפני האפס.
הם גם עשו עבד את הפסוקים?
מה זה תעשו?
הם חילקו גם את הפסוקים?
סופי פסוקים? לא, סופי פסוקים זה הלכה למשה מסיני.
ועליות?
טעמים, סופי פסוקים. זה מאוחר ביותר. עליות זה לא יכול להיות כל כך קרוב. בסדר? פסוקים, יש לנו פסוקים, אבל פרקים זה נוצרי. לכן, אם תסתכלו טוב, למשל, כשהגר"א מצטט פסוק, אז הוא לא אומר פרק ל"ב פסוק ג', הוא אומר פרשת ואתחנן שלישי. כי הם לא רוצים להשתמש בחלוקה הנוצרית של הפרקים.
אז למה
התקנו
את זה?
טוב. יש תנ"ך ברויר, ראיתם את התנ"ך הזה? אז יש חנוכה אחרת קצת. הנוצרים הם היו מגמתיים בזה, אבל לא תמיד. לא תמיד הנוצרים... טוב, לא רוצה.
בסדר, יצא להם טוב.
מה?
יצא להם טוב.
כן, הם רצו ככה, אבל בסדר, לנו זה יותר קל, כי אם אני תחפש בהתחלה שלישי, יש מלא פסוקים. אם אתה אומר לי ג' אני מסתכל בג'. אז אנחנו משתמשים בזה. זה לא להיט, אבל בסדר. אנחנו משתמשים בזה, זה מעניין מה שאתה שאלת. אבל רגע, שנייה. הבנתם, אבל את הספרים של התנ"ך, זה חז ושלום, הנוצרים לא נגעו בזה. התנ"ך הוא כל כולו קודש. 24 ספרים שיש בתנ"ך, זה אנשי כנסת הגדולה, אני יכול לתת לכם שמות של אנשים, אבל נגיד עזרא הסופר הוא אחד מאנשי כנסת הגדולה. עזרא הסופר היה גם נביא. עזרא היו גם נביאים באנשי כנסת הגדולה. זה לא ועד שכונה בבאר שבע ג' שיקון ד', בסדר? ששיקון ד' אנשים טובים, אבל זה לא זה. יש פה מישהו מבאר שבע? בד' אתה?
לא.
בה'
אתה
בד' מה אומרים אבל הדוסים זה בה' לא?
אני חריג משפחת גנבים.
איפה היה גר אבו חצר? בה' לא? טוב בסדר, אבל גם פה לא נעשה נעסוק בנדלן כרגע. הלאה, קדימה, בוא נתקדם. אז אחד הדברים כמו שאמרתי זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה ספרים של התנ"ך. דבר שני שהם עשו, וגם זה אחד הדברים שקשור אלינו מאוד מאוד, זה התפילה. עד אנשי כנסת הגדולה אין סידור תפילה, אין דבר כזה. כל אחד יכול להתפלל מה שבראש שלו. באו אנשי כנסת הגדולה וסידרו תפילה. כתוב בגמרא, שמעון הפקולי סידר על פי אנשי כנסת הגדולה 18 ברכות על הסדר. אתה קדוש, אתה חונן, תפילה. תפילה וברכות הותקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה גם סידרו את החלוקה של קריאת התורה, שלא יהיו שלושה ימים שלא יקראו בתורה, שני, חמישי, שבת, בוקר, צהריים. זה תקנת עזרא. עזרא הוא מאנשי כנסת הגדולה. עזרא הוא גם בא, אם אתם לפי הרמב״ם, ירמיהו קיבל מצפניה, ברוך בן נריה קיבל מירמיהו, ועזרא ובית דינו קיבלו מברוך בן נריה. בית דינו של עזרא הסופר נקראים אנשי כנסת הגדולה. מי היה שם? אנשים שאתם מכירים, חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה, נחמיה, מרדכי. כל אלה האנשים האלה זה חלקם נביאים. מה זה חגי, זכריה ומלאכי? זה נביאים. הנביאים האלה הם היו חלק מאנשי כנסת הגדולה. אז רגע, שנייה, אני רק אומר את זה. ברכות ותפילה, סידור אנשי כנסת הגדולה. אחר כך זה עובר כמה תהפוכות, פסוקת זמרה, דברים של תהילים. בסדר, לא אומר שכל התפילה כמו שיש בסידור רינת ישראל עכשיו זה מה שאנשי כנסת הגדולה אמרו, אבל את התבנית של התפילה, את הקריאת שמע, את הברכות, את ה-18 שזה לב התפילה, זה אנשי כנסת הגדולה תקנו. כן, מי רוצה לשאול את זה? כן,
ישבו בארץ ישראל.
כן, ישבו בארץ.
מה היה לפני
מה?
לפני שתקנו את הברכות.
אז היה כך, התפילה היא לא הייתה מסודרת. אתה רצית להתפלל להשם, היית מתפלל.
ומה אתה מבריך?
אז לא היה ברכות. או היו אומרים תודה להשם בסוף, קצר, נוסח קצר, תודה.
היה גם שלוש פעמים ביום או...
זה עוד, זה סיפור ארוך. אבל בסופו של דבר, כי זה תלוי במחלוקת בגמרא, אם זה אבות תקנום, תפילה אבות תקנום הוא כנגד קורבנות. אם גם זה כנגד קורבנות, אז הזמנים האלה הם זמנים קבועים. שחרית מנחה ערבית תמיד היה. שאלה מה היה בפני? אתה מבין? איזה תפילה היה? תפילה ארוכה, תפילה קצרה, מה זה מוסף, מוסף זה... כי זו, יש פה הרבה דברים, אבל בסופו של דבר מה שקבעו, תפילה וברכות, זה תקנת התפילה. מה? גם, כאילו, תבנית התפילה היא מאנשי כנסת הגדולה. בסדר, אני לא נכנס עכשיו איתך על שיר של יום ודברים כאלו, כן, בסדר, לא בקטנה. אני מדבר איתך בתבנית, לא ברור שאחר כך זה עבר עוד דברים. הלאה. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שזה אנשי כנסת הגדולה עשו, הם ספרו את אותיות התורה. בשביל מה צריך לספור אותם? הם נקראים אנשי המסורה. אני אסביר מה זה. כשאנשי כנסת הגדולה הבינו שבעצם התורה, עם הגלויות, עם הקשיים, יכול להיות שיום אחד עם ישראל יתפזר, ואז התורה שבכתב היא תהיה לא ברור שזה יישאר אותו דבר. ולכן הם כתבו ספר ארוך מאוד. אין את הספר הזה, זאת אומרת, הספר הזה קיים, אבל כבר אף אחד לא משתמש בו, בגלל הדפוס ובגלל מה שהצליחו לעשות בצורה טובה יותר בטכנולוגיה. אבל הם כתבו, למשל הם כתבו ככה בראשית, אז כתבו בראשית, אז הם כותבים לך בראשית, במסורה כתוב בראשית עם א', הם אומרים לך שלא תשכח שאם פעם מישהו יגיד, אבל רגע, בראשית מי אומר שצריך עם א', כן? כמה אותיות יש בכל מילה וכמה צורות יש בכל מילה ומהו הקרי ומהו הכתיב וכמה משפטים יש וכמה מילים יש וכמה אותיות, זה אנשי כנסת עולה עשו עבודה מדוקדקת ביותר כדי לשמור על האוצר הבלום הזה שנקרא תורה שבכתב. כן. אחר כך היו עוד ספרים שנכתבו ונכתבו ספרי תורה על פי הדבר הזה, אבל ברור שהדבר הזה הוא מאוד 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 חשוב. פרשה סתומה, הנה שאלת, סתומה ופתוחה זה מאנשי כנסת הגדולה. כן, טעמים, הטעמים אמנם נאמרו, אבל אנשי כנסת הגדולה הם החיו את זה. יותר מזה, עזרא, הוא החזיר את הכתב הקדום, גמרא במגילה, שנייה, הוא החזיר את הכתב הקדום. פעם היה כתב עברי, הרגע אשורי, אנחנו בכתב אשורי, אז הוא החזיר את הכתב הזה. בקיצור, הרבה מאוד דברים עזרא הסופר התחיל לתקן. תקנת החינוך למשל, כן, היו בתי ספר, אנשים שצריכים ללמד. אמנם זה התחיל מרבי יהושע בן גמלא, אבל היו תקנות מסוימות שאנשי כנסת הגדולה עשו. קיצור, זה מהפכה, אנשי כנסת הגדולה. גם בתחום התפילה זה מהפכה, גם בתחום התנ"ך זה מהפכה. תנ"ך, אני מתכוון עכשיו גם בכל הדקדוקים בתנ"ך, זה מהפכה שלמה, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. כן, מה רצית?
יש על הספר המצורה שאמרת, שוב אחרות שיברנו בשערה, אמרנו שספר תורה שלנו
ספרדי. כן, יש הבדל. אין לנו את זה. אם היה לנו אז היינו מסתכלים. אין לנו את כל הספרים האלה. זה ישן, זה ישן. דרך אגב, היה פה סיפור, לא יודע, יש פה את הבחור הזה שדיבר איתי בשבת, הוא סיפר לי סיפור יפה דווקא. הוא היה במערה בשבת, נכון? הוא היה במערה בשבת, ואתה קראת בתורה? הוא קרא בתורה, הוא קרא בתורה בשבת, לא בישיבה, לא היה בישיבה. בכל אופן, הוא קרא מספר תימני, והוא קרא ויהיו ימי נוח. עכשיו, האנשים האלה הם חומשים, אמרו לו, זה לא ויהיו, זה ויהי ימי נוח. עכשיו, מה קרה? כי בחומש מה כתוב? בחומש, מה כתוב? ויהי ימי נוח. אבל בספרים התימנים כתוב ויהיו. עכשיו, הוא קרא לפי הספר, והם החזירו אותו, חשבו שהוא חמור, שהוא לא יודע לקרוא. אבל הוא יודע לקרוא, והוא באמת קרא טוב. זה באמת מדהים. מה היה צריך לעשות? בעיה, כי הוא לא יכול לקרוא משהו שלא כתוב בתורה. כתוב ויהיו, צריך לקרוא ויהיו, אבל אלה כל האלה, מה אמרו? הוא לא קורא נכון. עכשיו הם לא יודעים שיש הבדל בספרים. מה?
ידעו
שיש הבדל?
כן,
אמרו שספר תימני, אבל לא ידעו שבספר תימני יש שני הבדלים. אז מה עשית בסוף? אמרת ויהי, כי לא רצת שיהרגו אותך. פיקוח נפש דוחה הכל. טוב, יפה.
מה צריך לעשות?
התלבטתי בשבת. בהתחלה הוא אמר ויהיו, אז הוא קרא טוב. אחר כך הוא אמר ויהיו, אז זה. לא.
לא,
הוא
לא
אומר את זה
אסור.
מה?
הוא
לא
אומר את זה כאילו.
כן,
זה
כבר. אתה צודק, אבל מה אכפת לי? הוא קרא ויהיו, אז הוא קרא נכון, כי זה מה שכתוב בספר. הוא לא יכול לקרוא משהו אחר. אם הוא היה קורא ויהי במקום ויהיו, זה אומר שהוא קורא על פה. אז הוא קרא ויהיו, אמרו לו ויהי, אמצא ויהי. טוב, בכל מקרה זה כבר נעשה, עכשיו אנחנו בעוד מעט לך לך. כן, לך, מקווה שככה אתה תוכל להתפעל בישיבה. כן, טוב, זה הרוב, אבל אני רוצה ללך. מה, לא נגמר הזמן? מה?
3 דקות.
לא יודע, אני מקווה פה לפי שעה, מה עוד רבע? שום דבר רוצה לפספס את התפילה.